מחבלים, אבל בכל פינה יכול להסתתר לך איזה מוקש או איזה מחבל. איך אתה מתהלך? איזה זהירות, איזה ערנות צריך להיות לך. גם המרחב הכי קוסם והכי נראה כמלא רוגע ושלווה, גם שם יש מחבלים ומוקשים וסתנים כאלה שאורבים לך. וגם במקומות הצרים והדחוקים, גם שם יש. בכל מקום, איפה שלא פונה. הציור שהרמח"ל מצייר זה ציור של חזות קשה מאוד. זה קצת מדכא. זה קצת מאמין את האדם והעולם כצוררים זה לזה. כלומר, אני נמצא, אני האדם. אני עם הנשמה הזאת שיש בי. אני עם המגמות, עם התכליות הגדולות שאני שואף אליהן, אני נמצא בשטח אויב, אויב אכזר, אויב מר, אויב שהוא לא חדל לאייב אותי ולבקש את רעתי ומחפש אותי, ואין פינה אחת, אין פינה של שלווה, אין פינה של רוגע. אין איזה רגילה ואין איזה אפטר, איזה משהו, אין חופש. בבוקר, בלילה, בשלווה, ביסורים, בכל מקום יש כוחות שמושכים אותי ותוקפים אותי, ואני צריך להילחם. חזות מאוד קשה. אני והעולם, כמו האדם והעולם, סוררים זה לזה. זה יכול גם לפתח המבט הזה. יחס מאוד שלילי, מאוד יאושי וקודר ומדכא כלפי העולם. איזה מין עולם זה? איזה עולם דפוק? איזה עולם מכוער? כן, מכוער בפיתויו ובמשיכותיו. זה עולם רע. יכול להצטייר כך. ותכף בא ציור אחר, ציור הפוך. ואם תעמיק עוד בעניין, אנחנו נחזור לזה, כי זה מאוד חשוב. זה מאוד מאוד חשוב, הראייה הזאת, הראשונה. וזה נראה לנו כקודם. זה באמת לא ככה. אבל בשביל להבין את זה טוב, אנחנו צריכים לראות את החצי השני שהוא הפוך. ואם תעמיק עוד בעניין, תראה. כי העולם נברא לשימוש האדם. נעם, הנה הוא עומד, כלומר קודם העולם היה אויב לאדם, הוא היה ניסיון, נעמיד אותו בניסיון. אמנם הנה כאן זה נברא לשימוש האדם, אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול, כי אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, הוא מקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבואו ומשתמש מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בואו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. יש כאן ציור מאוד מאוד עמוק, מאוד לא פשוט, לא ברור מה הרמח"ל כאן מלמדנו. לא רק שענייני העולם זה לא אויב, אלא זה עזר לאדם. אבל לא רק שזה עזר לאדם, בעצם הוא מצייר כאן ציור שונה לחלוטין. הוא מצייר ציור שהאדם והעולם יחד מהווים יצירה אחת. כשהאדם הוא בלב, הוא המרכז, וכשהוא עולה, הוא מעלה איתו את העולם. המגע עם העולם, המפגש עם העולם, זה לא מפגש עוין, זה לא מפגש מסוכן, אלא זה מפגש שכולו אור, שכולו ביסום, שכולו תיקון ועילוי. כי הנה עילוי גדול, ממשיך, מבאר את זה. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם, להיותם משמשי האדם השלם, המקודש בקדושתו יתברך. והוא כעניין מה שאמרו חכמינו זיכרונם לברכה בעניין האור, שגנזו הקדוש ברוך הוא לצדיקים, וזו לשונם, כיוון שראה הקדוש ברוך הוא אור, שגנזו לצדיקים שמח, שנאמר אור צדיקים ישמח. ובניין הבני המקום שלקח יעקב בסנדרה שותיו, אמרו אמר רבי יצחק הנמד, שנתקבצו כולן למקום אחד, והייתה כל אחת אומרת עליי יניח צדיק ראשו. כן? והנה, זה פלא. נכון, זה כתוב ברש"י. שאחר כך הקדוש ברוך הוא הפך אותם לאבן אחת. זה תמידי. ככה דורשים את הפסוק, ייקח מיזמי המקום. ויעש ושם מרשתם. לא משנה, דורשים את זה לראשון. מלמד שנתקבצו כולם אבנים, אבן דומם. לא ידעתם שאבנים מדברות. שיש לאבנים רגשות ורצונות ומאוויים, נכון? לא ידעתם כי קראתם את המאשי הזה. זה הדברים האלה הם שייכים לסדרי תורה. אנחנו לא אנחנו רואים אבן כן, בכלל את הדומם או את הצומח גם, אפילו את החי, אז אנחנו מרגישים זרות, כן? לא מבקשים מאיתנו להזדהות עם גורל האבנים, לכאוב את כאבם, להתפלל את תפילתם. לא קצת, רב נחמן, אני יודע מה, איך אומרים, כל עצב ועצב יש, נכון? יש כזה שיר, מה זה? יש לו שיר? עיגון, עיגון. כשהייתי מלמד ילדים קטנים, ככה היה יורד גשם ראשון, אני, זה היה מאוד מרגש אותי, הייתי אומר לילדים, אתם מקשיבים? אתם שומעים את העצבים? אתם שומעים את האדמה? אפילו עליי, אחד המשוגעים. הרב, לא שומעים כלום. אחר כך התרגלו שככה זה, שאני כזה, לא התרגלו שיש כל הצמחים. בסדר, זה יפה כזה, ניגון כזה. אבל איזה ניגון יש לעצבים? ואיזה ניגון ואיזה תפילה יש לאבנים? אנחנו לא מבינים את זה בגלל שזה שייך לחוכמת הארי הקדוש. זה שייך לסתר הסתרים של, של, של חוכמת חן, חוכמת הנסתר. אבל כאן הוא מביא את זה. זה מופיע בחז"ל, זה מופיע ברש"י, זה מופיע בגמרא, כן? לא משל, אלא האבנים הדומם יש לו זיקה אל הקודש, אל האלוקות, שרק מצד זה הוא קיים. למה יש אבנים בעולם? בשביל לשרת את הקודש, בשביל להצטרף אל הצדיק. הציור הזה שחז"ל מציירים עם האבנים האלה, האור, שהוא אור בשביל, בשביל הצדיקים, לעתיד לבוא, זה בא לומר לנו את הרעיון הזה, את ההתבוננות הזאת, שאדם בעולם יחד הם יצירה הרמונית אחת, כשיש באדם את היכולת ואת התפקיד ואת התעודה להתעלות לא רק בשביל העילוי שלו, לא רק בשביל העילוי של עם ישראל, לא רק בשביל העילוי של האנושות כולה, אלא עוד הרבה מעבר לזה. וגם אם זה נשמע לנו מאוד דמיוני, אבל גם החיות וגם הצרכים ואפילו הדומם, הכל מתעלה, הכל מתבשם, הכל מתברר מצד השורש האלוקי שלו. והנה על העיקר הזה יראונו זיכרונם לברכה, במדרש קורדת שאמרו זה לשונם, ראה את מעשה אלוהים, ואומר בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את האדם הראשון, נטלו והחזירו על כל ענייני גן עדן, ואמר לו ראה מעשי כמה נעים ומשובחים הם, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דרכך שלא תקלקל ותחריב את עולם. העולם זה לא שטח רק שם, זה לא שטח עוין, אלא עד הרבה הוא מסיים את העניין הזה, את ההתבוננות הזאת, בגן עדן. כן, יצירך כגן עדן מקדם. אנחנו בגן עדן. טוב, גורשנו בגן עדן, בשביל אתה מזכיר עכשיו את גן עדן? היינו בגן עדן. כן, קלקלנו. אבל מצד הערך המקורי של החיים, העולם זה גן עדן. העולם זה היחידים של של תענוגים והנאות וקשר ומיזוג והרמוניה שמשביחה את חיי האדם ועל ידי כך חיי העולם בכל מדרגותיו, הכל משביח. כן, מה רצית
לשאול?
איך באמת זה, כן, פעם בדקתי את זה שזה, פעם לא יקרה.
לא בעניין השערות חרמנת כמו נברכה בעניין האור שהתנזו הקב' הולכו לצדיקים בראשונה, כיוון שראה האור שהתנזו הקב' הולכו לצדיקים, זה שמה. ומה האור צדיקים?
זה מה שאתם פעם. בערך, זה בערך. לא, אבל יש באמת מה לברר בזה, וטוב, לא, 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 אפשר. מה שכתוב כאן, כתוב בעוד מקום בספר. זה כתוב בפרק א', כי מה שמתואר כאן בהתבוננות השנייה הזאת בפרק א', יש לזה שם אחר, זה נקרא קדושה. זה מדרגת הקדושה שהיא המדרגה היותר עליונה שאליה הרמח"ל מדריך אליה, אז אנחנו נקרא קצת בפרק א'. זה לא הסוף של המדרש של רבי פנחס בן יאיר, כי אחרי הקדושה יש את רוח הקודש ואחר כך יש את תחיית המתים. אבל רוח הקודש ותחיית המתים זה לא בא, הוא לא מדריך לזה. זה צריך להמשיך. אחרי שגומרים את מסילת ישרים, ישר ממשיכים לרוח הקודש ומשם למדרגת נחיי מתים. על חכמי הגמרא כתוב זוטרא דאיפכו מחיי מתים, שהקטן שבחכמי התלמוד הוא היה במדרגת נחיי מתים. אז הוא כבר, זאת אומרת שכל אנשי התלמוד הם כבר גמרו את המסילת ישרים, הם כבר הכירו על מה שעכשיו אמרתי, זה זוטרא דאיפכו מחיי מתים, זה כתוב ברוח הקודש. איפה זה כתוב בגמרא, אתה רוצה? איפה הדפיקו את זה מרוח הקודש לגמרא? זה אני יכול למצוא לך את זה, אני לא זוכר, אני חושב שזה במסכת עבודה זרה, אבל זה יכול להיות שזה בסנהדרין, אני לא זוכר עכשיו. אני אגיד לך באיזה הקשר זה נאמר. זה נאמר שרבי היה לו מעמד מאוד חשוב אצל אנטונינוס, ההגמון הרומי של אותה תקופה, והוא היה בא להתייעץ. רבי היה היועץ המדיני של אנטונינוס, אבל זה היה בחשאי, הוא לא יכול היה בגלוי לבוא, ו הוא כך, הוא הנהיג את כל הממלכה שלו, אנטונינוס על פי רבי. הייתם מתייעץ איתו בכל לבד. אבל היה צריך לעשות את זה בסתר. אז הוא היה מאוד זהיר מהדלפות וקלטות וכל מיני דברים. אז מה הוא עשה? אז הוא היה לוקח איתו שני אנשים ללוות אותו, בכל אופן צריך שומרי ראש. אז היה להם איזה דרך או מנהרה, שהיה מגיע עם שני שומרי ראש לבית של רבי. וכשהיה מגיע לשם הוא היה הורג אחד מהם, וכשהיה מגיע בחזרה היה הורג את השני. זה הדרך היחידה שאפשר להיות בטוחים שלא יהיו הדלפות. הרבי לא ידע מזה כמובן. ויום אחד כשהוא הגיע לבית של רבי, אז הוא נכנס עם השומר ראש שנשאר, את הראשון הוא הרג שם בחוץ, ובא מישהו לבקר את רבי, מישהו מהתלמידים הקטנים. הוא רואה איזה אדם מת בחוץ, והוא הבין שזה כנראה איזה דבר שהיה לראות שהוא רומי כזה. וואי וואי וואי, איזה עלילה אדם תהיה כאן. אז הוא מיד על המקום נחיה אותו. למרבה תמיהתו של אנטונינוס, שכשהוא יצא פתאום הוא מצא את המדליף שהוא הרג חי. אז על זה הוא אמר זוטרא דאית לכו מחיי מתים, כאילו התלמידים הקטנים אצלכם מחיי מתים. איפה זה בדיוק בגמרא? יש דף שלם, נראה לי בעבודה זרה, של כל מיני סיפורים מעניינים כאלה. בכל אופן, הרב באורות הקודש מסביר שפירוש הדבר שכל חכמי התלמוד עד לקטן האמוראים הוא במדרגה הזאת של מחיי מתים. אבל אנחנו, אם נגיע למדרגת הקדושה, אנחנו נהיה מאוד מאושרים. בואו נקרא קצת מה זה מדרגת הקדושה ונבין. ואנחנו צריכים להבין למה הרמח"ל מכניס את מדרגת הקדושה, שהוא הסוף, הוא הסוף של ההדרכה המוסרית, הוא השאיפה היותר עליונה שאדם יכול לשאוף אליה, כי כל המדרגות אחרי זה זה גם המדרגה הזאת, אומר הרמח"ל בפרק ו', עניין הקדושה כפול, דהיינו תחילתו עבודה, בסופו גמול, תחילתו השתדלות וסופו מתנה. היינו, שתחילתו מה שאדם מקדש עצמו, בסופו מה שמקדשים אותו. כן? ההשתדלות, אני מדלג קצת, שיהיה אדם נבדל ונעתק מן החומריות לגמרי, הוא מדבק תמיד בכל עת ובכל שעה באלוהיו, ועל זה מגיע לו המתנה. ומה המתנה? כן? אז אני מדלג עכשיו, אצלי זה בעוד עמוד, אני לא יודע, תחפשו את זה. והנה האיש המתקדש בקדושת בוראו. מצאתם את זה? אצלי זה אחרי עמוד. מצאתם? אני אקרא קצת, תבינו. הנה האיש המתקדש בקדושת בוראו, אפילו מעשיו הגשמיים חוזרים להיות ענייני קדושה ממש. כלומר, ההשתדלות שלו זה להיות נעתק מן החומריות לגמרי. אבל השכר זה שהוא שייך אל החומריות, הוא שייך אל העולם, הוא שייך אל הנטיות הגופניות, והן הופכות להיות קדושה. זה מדרגה נוראה. אני שמעתי היום מדברים על קידוש החומר ענייני, שמעתי כאן מדברים, זה מדרגה נוראה ונשגבה. זה רק מישהו הוא שהוא זהיר וזריז ונקי וטהור ופרוש וחסיד, עד שמגיע למדרגה הזאת ענב ירי חטא, אז הוא יכול להגיע לקדושה. ועכשיו הוא מסביר, ותראה אתה הפרש שבין הטהור לקדוש. יש טהרה ויש קדושה. הטהור מעשיו החומריים אינם לו אלא הכרחיים, והוא עצמו אינו מתכוון בהם אלא על צד הכרח. הרמב״ם בשמונה פרקים בפרק ה', שהוא אומר בכל דרכיך דאיו, הוא מתכוון למדרגת הטהור. כי הוא מסביר מה זה בכל דרכיך דאיו. זה לא שתאכל בשביל הקדושה שבאכילה. מה הוא אומר שם? תאכל שיהיה לך כוח ללמוד תורה ולעשות דברים טובים ולגמול חסד ולהתפלל ולהיות עבד לקדוש ברוך הוא. אדם כזה, אדם טהור, אם היו מציעים לו הקלות למשל, היו מציעים לו, היו אומרים לו, תשמע, אתה יכול בלי לאכול. נפלא, כי לאכול זה קשה. נכון? כתוב בזוהר ששעתא דמיכלא שעתא דקרבא. שעת האוכל זה שעת קרב, כן? לא הכוונה כי אין מספיק אוכל וכל אחד מרגיל ראשון, זה לא אפשר, זה לא מה שכתוב בזו. להפך, אדם אוכל בישיבה זה פחות קרב. כל אופן, מסתכלים, אדם יושב לבד מול המקרר, זה שעת זה קרב, זה קרב גדול מאוד, כן? זה מלחמה קשה מאוד. יבוא לאדם, האדם הזה כל ימיו הוא אומר שהפילה שלו יהיה רק בשביל להבריא את גופו, שיהיה לו כוח. כמה פעמים ביום הוא יאכל גלידה? כמה פעמים בשנה הוא יאכל גלידה? הוא לא יאכל גלידה, הוא לא יאכל שוקולד, כי על פי מה שאומרים היום הרופאים, זה לא יוסיף לו שום כוח. יוסיף לו קלוריות, יוסיף לו סוכר בדם, יוסיף לו שומנים. זה כל זה, זה אגדה של יצרני השוקולד, אני כבר ביררתי את זה. וקצת משקה חריף זה בכלל מצוין. כתוב שמי שאוכל שוקולד אז יש לו מצבו טוב, אז העצבות זה גורם המספר הראשון של החולי. טוב, עד כאן נברא את הלאה. אבל אתה לא יודע מי המציא את המחקר. בסדר, לא חשוב, עזבו את השוקולד, לא משנה. אין, זה את המחקר על שוקולד ריטי, אבל לא הייתי מחקר על גלית. איזה הוגה ככה, שהוגת שחיתות. לא משנה. אדם שהוא טהור, זה אדם שהוא אוכל את המועיל והוא לא אוכל את העבד. זה עבודה קשה מאוד, זה עבודה מאוד מאוד קשה. היה לי חבר, אני זוכר שאני הרגשתי חומץ מול היין, שהיינו צעירים מאוד, היו מגישים, לא יודע מה, איזה שמחות, עוגות וזה, אז הוא היה תמיד לוקח את העוגה הדפוקה.